ראינו ביום הראשון קום משחרר וגיזהו, ויקח שמואל קרן השמן והמשך אותו לקרן בחב, ותצלח רוח השמן דמים ליום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמטה. רוח השם שרה מעם שאול, ויתתו רוח רעה מאת השם. בכל המעלות של דוד אנחנו רואים שכאן מעקבות המשיכה של שמואל, אף על פי שבלי ההקדמות וכל ההנחיות וכל האותות שהיו אצל שאול, כאן עצם המשיכה מיד בעקבותיה ותצלח רוח השם אל דוד. באמת צריך יום קצת איך להבין את זה, למה אצל שאול היה צריך תהליך ודרך שפוגשים בה א' ב' ג', זה אולי מעורר את הכיוון שדוד הוא בנוי לעניין הזה, הוא לא צריך כל כך הרבה שלבים בדרך, מוכן לזה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו בלי קשר עם זה גם רואים ששמואל כאן מאוד מקצר, הוא מושך אותו, ויקום שמואל וילך הרמטה. וגם אולי קשה לו עם מה שקרה עם שאול, וגם כמו שחז"ל תיארו כאן, ככה עולה גם מהפרק, שהוא מאוד מופתע מהדמות הזאת של דוד. הוא לא היה פשוט לו שהחזות הזאת היא המלכותית. כן, משיחי עומד ואתה יושב, קום. דוד הוא מאוד מיוחד, והשם יראה ללבב, ולא את כל מה שנמצא בלבב היקר הזה אדם רואה לעיניים, אפילו שמואל. טוב, וחוץ מזה, במצב הזה שתהיינה הסיבות אשר תהיינה, ששמואל כאן מאוד מקצר, ואפילו לא כתוב שהוא נשק אותו, משהו, זה גם יש גם את הבחינה שדוד זה כוח שצומח מעצמו, הוא כוח, כן, זה משהו מכוחו של אדם הראשון, זה כוח התשובה, כוח הצמיחה מלמטה, הוא יקים את עולה של תשובה, עולה עולמי של תשובה של ישראל, של עולם. זה צמח דוד כזה שהוא בעצמו צומח. טוב, ומיד אחרי שכתוב שבתצלח רוח השם אל דוד, אז הפסוק הבא, רוח השם שרה מעם שאול, ויתתו רוח רעה מאת השם. זה שר וזה ויתתו רוח רעה. איך להבין את הרוח הרעה הזו? אנחנו עולה על דעתנו המושג עונש. סוף סוף שאול איבד את המלכות בגלל חטאו, חטאיו לא רבים אבל הם היו חשובים, מי התאמה לתפקיד. אבל בכל זאת אנחנו שואלים למה עונש כזה, מה המשמעות שלו. הרוח הרעה הזאת, אחר כך יש לה ביטויים קשים, כל המתיחות עם דוד. אז טוב, א' צריך עיון ולא בטוח שאנחנו יכולים להבין, אבל יש כאן משהו. שאול קיבל התעלות אישית והפכת לאיש אחר. הוא צמח צמיחת רוח שהתאימה למלכות. התאימה למלכות, התאימה לראויות של המלכות ולהתנהגות הראויה. וכשיש מצב שההתנהגות הייתה אחרת, אפילו את כל לימוד הזכות שאנחנו יכולים להגיד, אבל סוף סוף היא הייתה אחרת והיא שגתה שגיאות, ייחוד עם המלאק, שגיאות קשות. ואפילו בשוגג, אבל השוגג גופה הוא בנושא מאוד יקר מעלה. ואז יש כאן מצב ששאול כבר לא מתאים לתפקיד, אבל הוא נשאר עם רוח מיוחדת, זה לא רוח טבעית, זה הרוח שלו עלתה בכיוון של המלכות, דיינו עלתה, צמחה בכיוון של הראויות למלכות. ועכשיו הראויות הזאת נפגמה, וגם כאן כבר כשנמשך דוד, אז די, גם התפקוד כבר בעצם מתחיל דרכו לכיוון אחר. אז נשארה רוח מיוחדת שקיבלה מטען מיוחד למלכות, דהיינו מטען מיוחד ליושר המלכות, לכיוון הראוי למלכות, והכיוון הזה עכשיו נפגע. אז ככה זה נראה, זה נראה שיש כאן איזה משבר בפנים. הוא קיבל תוספת קומה של מלכות, של ראויות למלכות, של פוטנציאל של מלכות טובה, והיו שגיאות, ולשגיאות כבר היא, זאת אומרת, מהשמיים, זה היה ככה שזה לא מתאים להמשיך עם זה. אז עכשיו יש כאן משבר בתוך האישיות הזאת. עדיין יש מקום לשאול, אז למה זה בצורה כזאת? למה רוח רעה? כזאת וכזאת? טוב, אני לא יודע, לא על כל השאלות אני יודע לענות, אבל את היסוד של הדברים אנחנו יכולים להבין. טוב, נראה, אולי עוד התווסף לנו במשך הזמן עוד ביטויים לרוח הזאת, אז אולי ננסה להבין אותם. ביומו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוקים רעה מבעיתך. יאמר לה אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה להיות עליך רוח אלוקים רעה, וניגן בידו וטוב לך. ביום השאול אליו אדם, ראו נא לי איש מיטיב לנגן, והביאותם אליי. ויען אחד מהנערים, ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר שלחה אליי דוד מנך אשר בצאן. ויקח ישי חמור לחם, בנות יין וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויהבהו מאוד. ויהי לו נושא חילים. וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. והיה ביות רוח אלוקים אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו, ורבח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. טוב, אנחנו רואים כאן הכישרון של דוד שהוביל אותו לבית המלכות, זה היודע נגן. נכון. ואחר כך יש את ההמשך, וזה דבר כל כך, כל כך מתאים לנו לדברים אחרים שאנחנו יודעים על דוד. דוד, הנה אנחנו אומרים, קידוש לבנה, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. דרך אגב, יש אפשר לקדש את הלבנה היום. רצינו לקדש מוצאי שבת, זה לא היה קשה. לא נשאר מאוד מותר, מקווה שכן. טוב. דוד מלך ישראל חי וקיים, ואיתה שאול בעלתיו, דוד בריבותיו. יש מישהו בעם ישראל שלא אוהב את דוד המלך? הוא יודע נגן, הוא יודע נגן, זה מנגינה, זה דבר שאוהבים אותו. זה הנקודה שעם זה הוא בא, מתחיל לבוא אל ארמון המלכות, וזה כל כך מתאים לאישיות שלו. מישהו לא, כאמור, מישהו לא אוהב את דוד המלך, מישהו לא אומר, אני מאמין, כן, זה אמונה שלמה, מביאת המשיח. יש מישהו שלא אוהב להגיד תהילים? חוץ מה שתהילים זה ספר טוב וכו', אבל כמה עם ישראל אוהב את זה? כמה הוא עממי, התהילים, כל משהו וכל הגדלות שלו. כן, אפשר ללמוד פסוקים ולהתעמק בהם ולנשם אותם. אבל עם ישראל, גדולים, קטנים, כולם, מלך, מלך, מלכות, אוהבים אותה, המנגינה הזאת. טוב, זה... כן, המשמעות של היודע הנגן הזה, וכאן המנגינה של דוד המלך מתקנת את המלכות. הנה יש לשאול, הוא כרגע מתפקד, והמנגינות של דוד המלך מסלקות מעליו את הרוח הרעה. הרוח של דוד היא כל כך טובה שהיא מסלקת רוח רעה. היא מסלקת רוח רעה מבית המלכות, מהארמון הזה. זה כל כך מתאים לרפואתיות של דוד. דוד מרפא, דוד מיישיב, דוד מתקן. הנה. ועם הכוח הזה הוא נכנס לארמון. עם הידי הנגן ועם המתקנות שלו. יש כאן מילים מאוד חשובות. כששאול מבקש מישי, יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי. מצא חן. זו מילה יקרה מאוד, וכתוב כאן, ויהווהו מאוד. ויהווהו מאוד, זה מאוד מתאים למה ש... לניגון הזה. וזה גם הביטוי הזה של אהבה אחרי שדוד גבר על גוליית. אז כתוב בפרק י"ח פסוק א', ויהי כחלותו לדבר עם שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. אהבה שאינה שויה בדבר, דוד ויונתן, אהבה, כוח אהבה, ויהווהו יונתן כנפשו. בשלב יותר מאוחר כתוב שמיכל בת שאול אוהבת את דוד, לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל מוזכר מושג של אהבה. ובפרק י"ח, פסוק ט"ז, כתוב, וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא בבא לפני. רבים אותו. מלכות זה דבר פנימי, דבר שבאמת, דבר שאוהבים. הוא מולך אותה נקודה יקרה שאוהבים אותה, היא עם הולך, אוהבים אותה והולכים אחריה, ויקים בה. פה על הפסוק הזה, פסוק י"ח, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. אז זה אומרים חזן, בסנהדרין אומרת שהנער הזה, אחד מהנערים, זה היה דואג. מנהלן לדואג, אבל כתיב אחר ביען אחד מהנערים, מיוחד שבנערים. כתיב אתם, כשדוד היה אצל אחים אלה בנו, ושם איש מעבדי שאול, וגומר ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. אביר הרועים, זאת אומרת, הוא מיוחד. אז הנה, כאן זה אחד הנערים, מיוחד שבנערים, ושם זה אביר הרועים. אז הוא זה שכאן אמר את הדברים האלה על דוד, ועל זה אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמרן דואג, אלא בלשון הרע. יודע נגן שיודע להישאל, לשאול, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, איש תואר שמראה פנים בהלכה, ופה כתוב בסוגריים שמביא ראיה לדבריו, ונבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום, שזה ביטוי למלכות, כן, הלכה כמותו בכל מקום. בכל הוא, אמר לו, יונתן בני כמוהו, כלומר, על הכל אמר שאול, אמר בליבו, שאמר בשפתם. כן, גם אנחנו ככה. יונתן בני כמוהו. כיוון דאמר לו, והשם עמו, מילתא דבלתי דאינה מילו אבא בי. כלומר, זה שהלכה כמותו, זה... זה לא היה אצל שאול, חלש דעתי ועיקני בי. ובשאול כתיב בכל אשר לפני ירשיע, ובדוד כתיב בכל אשר לפני, כתוב כאן יצליח, אבל צריך להיות יסכיל. אז הבחינה הזאת של ההלכה כמותו, זה עורר את קינתו של שאול. אז בעצם כבר כאן, כן, בשלב הראשון, כשכתוב על יד זה, ויבהו מאוד, ומצא חן, אבל יש כאן בעצם גרעין שכבר מעורר קנאה, ולמה להגיד על דואג את הדבר הזה? גם זה שזה דואג, זה רמוז כאן, זה לא כתוב באדיה, חז"ל יודעים לקרוא את זה. אולי גם קבלה הייתה בידם, אבל יודעים לקרוא את זה במילים, כאן הבירה רואים, וכאן אחד הנערים. אבל למה להגיד בכלל הדברים האלה לכאורה כולם פילי פלאים? למה להגיד עליהם שזה... לפי אומר המערשה, לפי ששינה בלשונו ממה שאמרו עבדיו יבקשו, איש יודע מנגן בחינוך, והוא אמר יודע נגן, ובעניין זה הוסיף לומר ולספר גם מה שלא ביקשו, שהוא גיבור חי וכו' וכו'. מזה דרשי שכוונתו ללשון הרע. כדאמר בפרק גט פשוט, כל המספר בתורתו של חברו יותר מדי, בא לידי רעתו. על מה, צריך לחשוב על דבר הזה. דואג כאן, אומר דברים, מחפשים איש יודע נגן, והוא אומר דברים שלכאורה הם, כן, דברים טובים. יש כאן משהו, כנראה בשם משהו, שהיה מספר בשבחו של דוד כדי שיקנה בו שאול ויארגהו. אז מה פירוש? הוא רוצה שדוד יבוא או לא רוצה שדוד יבוא? הוא זה שגרם לדוד שיבוא לארמון, הוא מדווח שיש כזה וכזה איש. הוא אומר עליו דברים טובים. אלא מה? הכוונה לעורר קנאה. כאילו לא רוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה להביא את דוד או לא רוצה להביא את דוד? הוא אוהב את דוד? זה כאילו הוא מצד אחד באמת מדווח דיווח נכון ובאמת מוצא כתובת מתאימה להביא מישהו, אבל יש לו כנראה, יש לו הרי מידות רעות לדואג. אנחנו רואים אחר כך, הוא זה שערד את הכהנים. חז"ל אומרים ביקורת גדולה על דואג ואחיתופל, ששניהם היו אנשי תורה גדולים, אבל הם קלקולים. אז הקלקול נכנס בלי כוונה אפילו, באישיות שלו יש משהו, הוא רואה דבר טוב, הוא גם, יש לו כוחות שליליים, שהם לא נפרדים. הוא רואה כאן אדם נפלא מאוד, והוא בעצמו אולי גם מקנה בו, ואולי גם יש לו כוחות לא טובים של הפוכים מאהבה טובה וטהורה. ולכן יש כאן מין מורכבות כזאת. הוא רואה את התמונה היפה, והעין הרעה שלו נכנסת את התמונה, כי היא קיימת. דבר כשאדם, אדם ממידות רעות. רואה משהו, עושה משהו, אז המידות הרעות נכנסות, מההתחלה הן נכנסות. אז זה בא לידי ביטוי שהוא כן מביא אותו, והוא גם מיד זורק על דברים של קינה. המידות הרעות הולכות עם מישהו שיש איתו בעיה. לאן שהוא הולך זה הולך איתו. כשעושה דבר טוב זה גם נכנס שם. לב טהור בא לי אלוקים. נכון? זה סוג של דוד המלך. תורה לשמה, מקווה לשמה. לנקות את כל הסיגים. טוב. בין היתר, דרך אגב, הוא לא מזכיר את השם של דוד, הוא מזכיר בן ישי, בן לישי. כאן בהמשך הפרק חז"ל אומרים משהו כזה, שכוחות שמתנגדים לדוד, או שומרים עליו ביקורת, אז נקטו לפעמים בלשון הזה את בן ישי, למרות שלאבדיל ולאבדיל, גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לשמואל, הוא אמר לו, ללכת למעלה כאן לך השם ולכת לשלח החי לישי בית הלחמי כי ראיתי במנה בלי מלך. טוב, דיברנו על הפסוקות. טוב, עדיין דוד נכנס לארמון, יודע לנגן, ממלא תפקיד טוב של לסלט את הרוח הרעה. ומה שהביא את דוד לארמון זה בדיוק הרוח הטובה שלו, וכשיודע הנגן שלו הוא כבר עכשיו עם רוח השם שעליו, והרוח הרעה של שאול. זה כן, היחד הזה הוא הכניס את דוד לארמון המלכות. ויאספו פלישתים את מחנה למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין הזקה באפס דמים. הפרק הבא עלינו לטובה, פרק י"ז, זה הפרק של דוד וגוליאת, ובו אנחנו שומעים שהיכה דוד באלפיו, דוד וריב באותיו, ובעצם על הגלים האלה הוא עולה במעמדו הציבורי, אבל זה התחיל עם איסורים, נכון? כמו מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל, גם זה המלכות, מלכות דוד שהיא מלכות עולם וכל השבחים שלה, אבל היא צומחת פה מתוך בעיה גדולה. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין הזקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת גובהו, שש אמות וזרת, וכובע נחושת על ראשו, בשריון קשקשים ולבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו. וחץ חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצנע הולך לפניו. זה התיאור של גוליאת. כמה פסוקים של הבגדים שלו, של המדים שלו, של הנשק שלו, כמה יש. מתחיל באמצע פסוק ד' גובהו, ד' ה' ו' ז', כמה פסוקים, 3.5 פסוקים על כל החיצוניות שלו, כל הכלים שלו, כל הנשקים שלו, כל הגובה. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתים ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי, אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיתי וייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול לכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. התיאורים הללו, גם מצד הפשוטו של מקרא, אתה שומע כאן, עוד מעט הרי אנחנו יודעים מה קרה בסוף. והתיאור הזה של כל הבגדים והמנדים וכלי הנשק שהכתוב מפליג בהם, הוא מראה לך, תראה כל זה, כן, תראה מה הערך של זה, תראה מה, עוד מעט תראה מה בעצם, מה חסר כאן מאחורי כל הדברים האלה. ואל מול זה אחר כך יתארו לנו את דוד שהוא הולך בלי, אפילו בלי חרב. זה כתוב, כן, את הרוח הזאת הכתוב מתחיל לשדר כאן, והחז"ל כאן מופיעים בתוך הפסוקים האלה גם רמזים שונים שנושאים את הנשמה של העניין, נשמת הפרק הזה. הרי הפרק הזה שהוא כאמור, כאן עולה דוד לגלים ציבוריים רחבים. נו, אז זה פרק מאוד חשוב. שדרכו, אז אני מזכיר חלק מהמאמרי חז"ל. וכתוב, פלישתים עומדים אל ההר מזה, בישראל עומדים אל ההר מזה, פסוק ג', והגיא ביניהם. אז אומרים חז"ל, פלישתים עומדים לזכות אבימלך שכיבד לאברהם, שנאמר, ויאמר אבימלך, הנה ארצי. אם יש כאן איזה כוח עמידה לפלישתים, הם עומדים מהר מזה, אז זה על איזה הר, זה בנוי על איזה הר, על זכות אבימלך. ישראל עומדים על ההר השני, עם הצד השני בזכות אברהם. דבר אחר, יש כאן המילה זה, הר מזה והר מזה. פלישתים בטוחים על גוליית שנקרא זה, שנאמר הר איש, ראיתם האיש העולה הזה, לכמה. וישראל עומדים על ההר מזה, בטוחים על דוד שנקרא זה, שנאמר קום, משחהו כי זהו. אז המילה זה מציינת את הגולייתיות של גוליית, ומצד שני את הדמידיות של דוד. עוד דבר אחר, פלישתים עומדים על ההר מזה, מלאך השטן מסיין, שנאמר ויאמר השם אל השטן, אי מזה תבוא. הזה זה מילה שקשורה עם השטן. בישראל מלאכי השרת מסיין. שנקראו זה, שנאמר, וקרא זה אל זה ואמר. מלאכי השרת, כשהם מקדישים שם שמיים, זה. יש זה ויש זה, זה של הפלישתים וזה של ישראל. דבר אחר, מלאך השטן מקטרג על ישראל ואומר, לא כך אמרו ישראל במדבר, ואמרו זה אלוקיך ישראל. מלאכי השרת מלמדים עליהם זכות. אומרים, לא כך אמרו לך בים, זה כאילו בנזר. כיוון שתלה דוד עיניו וראה פלישתים עומדים אל ההר מזה, התחיל מתיירא. זאת אומרת, שיר למעלות, לצא עיני אל ההרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא מתיירא, ואומר, מאין יבוא עזרי, ראה מה אצלך. כתוב, והגיא ביניהם. מה זה הגיא ביניהם? זה משה, שנאמר, ויגבור אותו בגיא. כבר על ידי זה קטמתי, ידיו רב לו, ועזר נצרפתי על זה בדריקת משה. וזאת הברכה. אז זה, ובי עזרי מי משה עושה שמיים בארץ. כלומר, כל היסודות, מה שעומד מאחורי הדמויות האלה של דוד, ממידך, כן, להגדיל של גוליית, כאן כל מילה יכולה לשמש רמז לבחינת רוח שכאן לפעמים. מה זה איש הביניים? אם הייתה איש הביניים, אז עם הרב שמבונה מכל מום. כן, הוא היה עם הגוף שלו. שמואל אמר, בינוני שבאחיו. הוא במשפחת חלקים, והוא שם בינוני. איש הביניים. זה ברבי שילה אמרי שהיה עשוי כבניין. הוא חזק וכו'. רבי יוחנן אמר, ברמי הפאפי אחד מהני. כלומר, איש הביניים לא יודעים בדיוק מי אבא שלו, כי הרבה אנשים חתומים מה... עם האישה הזאת, ולא הייתי מדיוק מזה אבא שלו. כתוב, וחץ חניתו, וקרינן ועץ חניתו. אמר רב לזר, עדיין לא הגענו לחצי שבחו. כן, חץ חניתו. לא הגענו, לא קוראים חץ. עדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע. כלומר, כשכאן מתארים את כל הדבורה החיצונית שלו, זה עוד פחות מחצי. מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעים. אלא מה, שואלת הגמרא, זו לפתח בית לארץ, למה מתחילים לתאר? להודו יש שבחי דוד, שהוא נתן להילחם אפילו נגד הדברים האלה. אמרו לכן איש, גוליית, אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים, גוליית, עמד בגילוי פנים, דיינו חוצפה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אמרו לכן איש, וירד אליי, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם איש מלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מפילו על ידי בן איש, שנאמר, ודוד בן איש הפרטי הזה. בתוך המילים של גוליית מוצאים נקודות שהכשילו אותו. אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, משלושה מקומות לחדו פי, לאותו רשע. אחד, ברו לכם איש וירד אליי. ירד אליי, זאת אומרת שהוא יגבר עליו. ואידך, אם יוכל להילחם איתי ואיקני. פתיחת פיו הייתה לרעה. זו האפשרות הראשונה שהוא מזכיר. ואידך, עוד נקודה בפיו שהכשילה. וכאמר לי לדוד, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. זהו, אז האמת שהוא יצא מפיו. טוב, ואנחנו שומעים ששאול בכל ישראל ויחתו בעירו מאוד. שוב, זה ביטוי לזה ששאול צערנו כבר שרה מעליו רוח השם, וכשהיה צריך אז הוא לבש תור רוח השם, נדמה לי שמוזכר הביטוי הזה כשיצא להילחם, וכאן לאחר ששרה אז ויחתו בעירו מאוד שאול בכל ישראל. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא שמונה בנים, באיש בימי שאול זקן בא באנשים. זקן בא באנשים, אז אומרים חזן שהוא בא באוכלוסה, כלומר עם ציבור גדול, הוא איש חשוב. יש כאן איזה מיטי, לא מאוכלוסה, לא מוצא עם זה אפילו. כן, הנה. אמר רבא ביתמה רנזוי, ביתמה רבו שיה, זה ישי אבי דוד שיצא באוכלוסה ונכנס באוכלוסה, ודרש באוכלוסה. כלומר, אוכלוסה, כאן כתוב, חייל גדול של 60 ריבו. זה לא רשי. תנה אין אוכלוסה, פחותה מ-60 ריבו. זהו, אז הוא היה... כן, היה איש בית המדרש, ידוע, מקובל, עם סיבור גדול של, של אנשים תלמידיו או אנשים שמוקיריו, תלמידיו מסתובב. כל מקום שנאמר אנשים, בני אדם צדיקים, בא באנשים, הוא מהכוחות של הצדיקים. צריך עיון איך להבין את פסוק י"ב. מה, אנחנו כבר שמענו על ישי, מה עכשיו, כאילו, אנחנו לא יודעים שיש לו שמונה בנים, אנחנו לא יודעים מבית לחם, אנחנו יודעים את כל הכל. דוד, בן איש אפרתי הזה, מבית לחם יהודה, שמו ישי. לא שמונה בנים, ואיש משאול זקן, בא באנשים. לפי החשבונות של חז"ל הוא חי מאות שנים, בסביבות 400 שנה דומני, והחשבון הזה הוא לפי מניין השנים שמנחשון עד כאן, ויש שם השמות שמוזכרים שם, זה לא מספיק אם לא תחלוק לכמה מהם מאות שנים. כמו שחז"ל אומרים שבאמת בתוך השושלת הזאת יש כאלה שמופלגים בשנים ארוכות, ישי בכלל לא היה צריך למות, הוא אחד מאלה שמתו ביתו של נחש. אז בימי שאול הוא כבר זקן, מאוד זקן, בא באנשים. אבל כל הפסוק הזה צריך עיון איך להבין אותו. אין לי תשובה. זה בא להגיד לנו כאן משהו. אנחנו יודעים פה את הפרטים האלה. אולי זה... אולי זה עכשיו מדגיש לנו, עכשיו אני צריך, עכשיו אולי אני מעורר ולדגיש לנו. עוד מעט אתה עמדים לראות בדוד משהו מופלא ביותר. היציאה שלו והלחימה שלו והתוצאות, משהו מעל ומעבר. אז מצד אחד שמענו כבר שרוח השם לבשה אותו. כל ההופעה של דוד, כולל זה שכאן הוא מתנדב לעשות את זה, זה הכל כבר עם הרוח השם שבו. זה מכיל גרעין של בחירה טובה של דוד, של אישיות טובה, של כוחות טובים, כוונות טובות. אבל זה עם עשיית הדשמיה הזאת של רוח השם שעליו. וכאן מציגים לך שיש לו ייחוס מאוד חשוב. מה שאתה עתיד לראות עוד מעט, זה תוצאה של הרקע המשפחתי החשוב של דוד המלך. זה דוד בן אבותיו. בית לחם, יהודה, ואפרתי זה ביטוי של שבח, והאיש זקן, בא באנשים, זהו. תדע לך, כאילו הכתוב מדגיש לך כאן, מה שאתה עתיד לראות, זה מכוח המטען הגדול השושלתי אשר נושא דוד. וילכו שלושת בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנה אבינדב והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן, ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול. דוד הוא הקטן, הוא מלך 40 שנה, ונפטר בן 70, אז עכשיו הוא בסביבות 30. הוא כאן הוא כבר עומד למלכות. זהו, אז צריך לדעת לקרוא את הקטן הזה. דוד הוא הקטן. לא זוכר, כאן בסביבה היה איזה מאמר חדל שהזכיר דומני או 28 או 29. טוב, זה מתאים מה שאנחנו נחשבו. אני לא זוכר מה זה נאמר, הגילים האלה שמרתי. אז דוד הוא הקטן, הוא הצעיר במשפחה, אבל זה משפט מאוד משמעותי. הוא בקטנותו, מתחילתו ועד סופו. מאמר חז"ל, מגילה. וכשם שבקטנותו הקטין את עצמו, עצמי של מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין את עצמו של מי שגדול ממנו בחוכמה. מה המשמעות כאן בתורה וכאן בחוכמה צריך עיון, אני לא יודע. כל פעמים מקטין את עצמו. יש מאמר חז"ל בחולין, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמרה את עצמך, אני אמרתי, שני מלאכים זה לא... טוב, אז הקדוש ברוך הוא מפייס אותה. לא הכל מובא כאן, בסופו של דבר, זיל ליקרו צדיקי בשמך. ואתה הריח הקטן, הצדיקים יקראו בשמך, שמואל הקטן, יעקב הקטן, שמואל הקטן, יעקב הקטן זה כתוב בתולדות, כן? ניקח את בגדי סב נא הגדול, זאת אומרת שאת יעקב נא הקטן, יעקב הקטן, וכן, תוכן של המשמעות. שמואל הקטן, דוד הקטן, זהו, אז ישראל היא משול הלבנה. טוב, קודם כל נפילת ערבית.